הפודקאסט של מיזם הביופולו.
להכיר את עצמך ברגש הפיזי.
תכף מתחילים. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט של הביופולו. והיום אנחנו נדבר על פרק מאוד 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 מעניין. אז קודם כל, נעים מאוד. אני יאנה מיריל, מטפלת ברפואה אלטרנטיבית ומייסדת ביופולו.
היי מאזינים יקרים, אני אלי כהן, מומחה לרגשות, ואני בעצם מטפל בנושא הרגשי והאיבר הנפשי.
והקשר ביני לבין אלי זה שאנחנו פשוט יודעים לתת מענה מדויק בפן הנפשי ובפן הפיזי, כך נוצר הביופולו. אז היום בפרק המיוחד שלנו אנחנו נדבר על הקשר בין גנטיקה, סיגריות וקולה. מה הקשר ביניהם? תכף תבינו. אלי, עד כמה אתה אוהב שניצל?
אני מאוד מאוד אוהב שניצל, אבל אני רוצה רגע להסביר מה זה אוהב שניצל, כדי שנוכל אחר כך להסביר את הנושא של קולה וסיגריות.
יאללה, אז תסביר לנו מה יש לנו בשניצל שגורם לנו לאכול את זה עוד ועוד 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 ועוד.
אז בעיקרון, כשאני צריך משהו, כשחסר לי משהו, זה בעצם מובע על ידי רגש. והרגש הוא ריגוש או אהבה, מה שאנחנו מכנים. זה חומר שקיים בשניצל, זה מגוון חומרים, לא ניכנס לזה. אולי בהזדמנות אחרת נסביר את החומרים.
אולי בפרק הבא, אולי.
אולי. ומה שקורה בעצם, הגוף שלי צורך את החומרים שנמצאים בשניצל כל הזמן, לאורך כל הזמן. זאת אומרת שאני, כשאני, כל הזמן שאני רעב מאוד, אני חושב על שניצל. או על צ'יפס, או כל אחד יש לו אהבה מסוימת. זה יכול להיות גם קולה, וזה יכול להיות גם סיגריות. אבל ברמת העיקרון, אהבה זה שהגוף שלי צורך את החומרים האלה כל הזמן, לאורך זמן, והוא זקוק להם כל הזמן, כי הם בעצם משלימים חוסרים מאוד מאוד עמוקים.
אוקיי. Okay. מה בדיוק קורה לנו שם במוח, שזה גורם לנו לצרוך עוד ועוד? גם את הסיגריות, גם את הקולה, גם את
כן, אני רוצה להסביר רגע משהו. אנשים משתמשים במילה בריחה, או משתמשים במילה התמכרות. אבל אני רוצה להסביר רגע משהו שאני, חשוב לי להסביר שברגע ששיפוטיים לגבי הדבר הזה, זה לא אומר שזה יכול לעזור להיגמל מזה. כי במוח, ברגע שהוא צורך משהו מסוים לאורך זמן, כי הוא מאוד זקוק לו, כי זה בעצם מקיים את המבנה הבסיסי, הפיזי, אז ברגע שאנחנו נשלול את זה, או נאפק את זה, או נעשה כל מיני פעולות, אנחנו בעצם נגרום להחסרה.
להחסרה עוד יותר גדולה.
כן, וזה סוג של אנורקסיה בסופו של דבר. כאילו אם אני משתמש במילה גדולה שנקראת אנורקסיה, ברגע שאני מחסיר משהו עמוק והרבה, אז אנורקסיה זה סוג של מצוקה, וזה מצוקה של חוסר, שהולך ומעמיק, וזה גורם נזק בסופו של דבר. אז כשאני מדבר בעצם על שניצל, על קולה ועל סיגריות, אני תכף אסביר.
אוקיי, אז ברשות החוכמה היא לדעת להקשיב לעצמך, כדי לקחת בדיוק את המינון שנכון.
נכון. אני צריך בעצם, אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו מדברים על הביופולו, על הקשר בין הנפשי לפיזי. וכשאני מדבר למשל על קולה, כאילו יש איזה מין תפיסות מאוד כלליות, שהרבה אנשים מאמינים שזה הדבר הנכון, אבל אני אומר, תמיד לבדוק לפני ששופטים את זה, לבדוק לפני שמתמכרים למיתוס, צריך לבדוק קודם כל מה קורה. כי בעצם הגנטיקה שלי, איך שהיא מגיבה לעניין, בין אם זה שניצל או סיגריות או קולה, התגובה של הגנטיקה שלי היא העניין. לא הקולה היא הבעיה, לא הסיגריה היא הבעיה. אבל בגדול, בקולה יש חומר, וזה חומר שהוא דומה למשהו שקיים בקפה. אבל קולה, יש בבסיס שלה חומר שמתמרץ את המוח. והחומר הזה בעצם נצרח גם כי יש בו הרבה סוכר. יש שם שילוב של דברים שבעצם עוזרים לי לתמרץ. אני למשל רוצה לספר רגע סיפור מסוים. בעבר המאוד רחוק, שבטים אינדיאנים באמריקה, הם בעצם כשהיו תוקפים את הכפר, והיה צריך שליח דחוף, או שהיו יודעים שעומדים לתקוף את הכפר, והיו צריכים לקבל עזרה רחוקה, ממקום רחוק, להעביר מסר מאוד מאוד מהיר ובלחץ, היו לוקחים שליח, את אחד מהנערים שרץ מהר, היו שמים לו פאוץ', היה לו פאוץ' בצד, והיו שמים שם עלי קוק. והוא היה צריך לרוץ במשך...
שם קוק?
עלי קוק.
עלי קוק.
Okay. כן, בדיוק.
אוקיי, הסם הידוע.
זה בעצם הבסיס של, כאילו, זה לא, כאילו, זה חלק מה, חלק מהזוויות זה סם, אבל זה לא רק סם.
נכון, זה כאילו, הרבה מעבר.
כן, בדיוק. ומה שקורה בעצם, זה שהרץ הזה היה רץ, הוא היה נחלש, נופל, ואז הוא קם, לוקח עוד עלי חדש, ועוד פעם זה מתמרץ, מקפיץ לו את ההמרצה, והוא ממשיך לרוץ. הוא היה מגיע, מוסר את המסר, נופל ומת. כי כשמישהו רץ 3 ימים באופן מלאכותי, כאילו על ידי מתמרצים...
חומר חיצוני שנכנס לגוף.
כן, השתמשו בממריצים. בעצם למסור מסר ולהציל, הוא כאילו הקריב את עצמו כדי להציל משהו. אוקיי? עכשיו, זה דוגמת קיצון. כן. הרעיון הוא לא לתת דוגמת קיצון, אבל לנסות להסביר, כאילו לקבל איזושהי אינדיקציה או איזשהו משהו, Mm-hmm. כדי להבין בעצם איך זה קשור לגנטיקה. ופה בעצם החומר שקיים בקוקה-קולה, החומרים שקיימים בסיגריה, אבל יש משהו שהוא מאוד עמוק שקשור לסיגריות. אבל ברגע שאנחנו מונעים את זה ממשהו שאנחנו אוהבים או זקוקים לו ולוקחים אותו באופן קבוע, אנחנו בעצם, המוח ימצא חלופה. זאת אומרת, זה לא שאני מעודד לעשות פה דברים לא בסדר, חלילה, אלא אני רוצה ללמד, ואני רוצה לגרום להבנה שהגנטיקה שלי מגיבה.
נכון, זו המטרה שלנו, לגרום לכם להבין שבאמת, עם כל המיתוסים שקיימים בעולם שלנו, יש גם את המרכיב השלישי, שהוא מאוד חשוב, שזה הגנטיקה. ובביו-פולו באמת יש אפשרות להבין את זה.
את הקשר.
בדיוק.
בין הנפש לגוף הפיזי. הקשר הוא הדגש על הקשר, שאנחנו בעצם מבליטים אותו, ודרך ההבנות והמודעות הזאת, אנחנו יכולים לייצר פעולות למידה עצמית, שבעצם יכולים לעזור לנו לעשות פעולות תמונות, ולתעל את זה למקומות חיוביים. כלומר, החלופות ביוזמתנו, זה לא בדיפולט. זאת אומרת, זה לא תהיה ברירת מחדל בהחלפה. למשל, אם מישהו מפסיק לעשן, אז הוא מתחיל להשמין, כי הוא מחליף את הסיגריה באוכל. סתם דוגמה פשוטה, אבל גם מי שמאפק גם את הסיגריה וגם את האוכל, בעצם מתחילים להיווצר מתחים גבוהים ולחצים גבוהים, ומתחיל, רמת העצבים הולכת וגדלה, יש חוסר סבלנות וכו'. המוח מוצא חלופה, אבל הרעיון פה בהסבר לא לעודד מישהו לעשות משהו לא בסדר, אלא הרעיון הוא הלמידה של מי אני, ההיכרות העצמית שלי, הטבעית שלי, ואז בעצם לייצר את היכולת לתעל או לנטף את זה לחלופה שהיא טובה, שהיא מקדמת, שהיא עוזרת, אוקיי? למען הסר ספק.
כן, כן, וזה גם מה שקורה לנו מבחינה פיזית. ברגע שאנחנו צורכים את כל מה שאמרת, את הסיגרות, את הקולה, את השניצל, את כל הדברים האלה, אז פשוט באמת משתחררים המון דופמינים, שהדופמינים האלה הם חומרי בנייה, זה משהו שהגוף שלנו צריך, זה משהו שעושה אותי מאושרת, זה משהו שעושה לי טוב בגוף, התחושות האלה, ואנחנו כל פעם צורכים את זה, בגלל החומרים שמשתחררים.
נכון, והשמחה או הריגוש, שמתקיימים כשאנחנו מזינים, זה כלומר, הקשבנו לצורך המדויק שלנו והזנו אותו, ואז יש תחושה שאנחנו בטוב. סובה, הנאה, סיפוק, וזה הרעיון.
נכון.
בסופו של דבר, אם אני נגיד מסביר אלכוהול, נניח, אוקיי? ואז אני בעצם מסביר שבקולה יש הרבה סוכר, אבל רוב האנשים לא יודעים שתא העצב, או הנוירון, מה שנקרא, הוא עטוף בשכבות, על שכבות, על שכבות של סוכרים. זה בעצם חומר...
הגלוקוז.
חומר דלק.
נכון.
חומר אנרגיה, כן, כן, לגמרי. זה חומר אנרגיה שמאפשר לתא לתפקד בצורה אופטימלית, בפרודוקטיביות. לחשוב יותר טוב, להגיע למסקנות יותר טובות, להיות ערני, להיות מרוכז. זה בעצם עוזר לתפקוד מירבי ומיטבי. חומר אחר שיש בקולה, זה חומר שציינתי קודם, שזה מרכיב מאוד מאוד קטן ומינימליסטי, אבל מערכות העצבים שלנו זקוקות ממש לנאנו-נאנו, זה כאילו זה מידה שהיא מיקרוסקופית, אבל היא בעצם מייצרת כוח ואנרגטיות. אז ברמה העקרונית זה גם עוזר לנפשי וגם לפיזי. ואנשים שצורכים את זה בהגזמה והגנטיקה שלהם לא מסתדרת טוב עם החומר, זה אנשים שצריכים לדלל, לצמצם או להפסיק. אבל כן. כל אחד לפי ההיכרות העצמית שלו יודע איך הוא מתנהל בעצם ביחס לחומר הזה, כמו עם סיגריות.
נכון.
לא כל אדם שמעשן בסופו של דבר מקבל
סרטן הריאות. נכון, יש אנשים שמעשנים עד גיל 100 והם בסדר.
נכון.
הם ממש בסדר. נכון. איך באמת אתה מסביר את זה? שיש בן אדם שמעשן קופסה ביום ואז פתאום מגלים לו סרטן ריאות ויש אנשים שעד גיל...
גם פה אני רוצה להגיד שאני לא מעודד עישון, אני עצמי לא מעשן.
נכון.
גם את לא מעשנת.
נכון.
בחלק גדול מהחיים שלנו עשינו ספורט ושמרנו על כושר. אני... בתקופות האחרונות לא, כי אין לי זמן לעשות את זה.
תכף תחזור לזה.
אבל אני כל הזמן מבטיח לעצמי שאני אחזור לזה.
בדיוק.
ומתישהו זה יקרה.
זה יקרה.
לגמרי. אז ברמת העיקרון, כשבעצם האישון, זה התגובה הגנטית. תמיד מדברים על מי שקיבל את סרטן הריאה. לא מדברים על מישהו שמעשן, וזה תורם לו, וזה עוזר לו. העזרה היא לא בזה שהוא נעשה יותר בריא, אלא אם אני אתן משל בהומור, באמת בהומור, זה מוצץ למבוגרים.
נכון.
ואז זה מרגיע.
זה מרגיע את כל מערכת העצבים.
לגמרי, אבל אני רוצה רגע להסביר משהו. כשתינוק נולד, ברגע שהוא יצא מהבטן, יש דבר כזה שנקרא בפסיכולוגיה, שמיישמים את זה בחדרי לידה, זה נקרא skin to skin. זאת אומרת שפעם בעבר, התינוק היה מקבל כפה להשוון, היה צריך להשמיע בכי שהוא חי והכל בסדר, ואז היו לוקחים אותו, לקלח אותו, לנקות אותו. אבל בעצם מעצימים את טראומת הלידה. כל תינוק
שלו. מה, עם הקפה כאילו?
גם עם הקפה, הבעלה, כאילו זה... הוא גם ככה בסטרס מאוד גבוה.
מציע לעולם.
מהאירוע הזה בכלל, כאילו.
נכון.
בכל מיני רבדים, לא ניכנס לזה כרגע. אבל ברגע שמצמידים אותו לאמא, באותו רגע, לא משנה שהוא לא נקי ושכאילו, הכל בסדר, זה באהבה, זה כאילו... ומה שקורה זה, הוא נרגע, הוא מיד נרגע. והפעולה הבאה, המיידית, ממש באותו רגע, זה לינוק. לינוק מהחזה של אמא, לינוק את החלב הראשוני, אבל זה פעולת ההרגעה בעצם.
ככה התינוק נרגע.
לגמרי. וזו פעולה שמתקיימת גם אצל אנשים מבוגרים, כדי להירגע, כדי זה, זה צורך עקרוני, שהתאים זוכרים אותו. זה היכולת להירגע מהמקום הזה, וזה נמשך הלאה, הלאה, הלאה והלאה בגיל. זה אנשים שמעשנים לאורך זמן, זה חיבור לאמא, זה הרגעות, וזו הפעולה בעצם שמתקיימת. זה נשמע מוזר, זה נשמע מביך, זה נשמע כל מיני כאלה, אבל בסופו של דבר אנחנו בני אנוש, וזה התהליכי קיום שלנו.
נכון. זה בסך הכל תיארת משהו מאוד הגיוני ואנושי.
טבעי.
בדיוק, זה הכי אנושי שיש, מהרגע שתינוק נולד, ומה הצורך שלו.
נכון.
ועם זה אנחנו גדלים.
נכון.
ועם זה גם יש את החוסרים בהמשך, ויש את המענים הנכונים שאנחנו צריכים לקבל כדי להמשיך להתקיים.
לגמרי. ושאנשים נמצאים בלחצים מאוד גבוהים ולחצים גדולים, סיגריה, עוזרת להם לעבור את היום או את ההתמודדויות או את המאבקים או את הקשיים, היא עוזרת להם לעזור. לפעמים בן אדם ישן שתי קופסאות ביום, לפעמים הוא ישן קופסא אחת, אבל זה בעצם מאוד מאוד יעזור לו.
שוב, אנחנו לא מעודדים, אני רק באמת חשוב לנו לציין, אנחנו לא מעודדים שעכשיו תתחילו לעשן, ותתחילו לצרוך קולה בכמויות.
לגמרי.
אנחנו פשוט מספרים את ה...
טבעיות.
בדיוק, ואת המכלול הכי חשוב, שזה הגנטיקה. שכל בן אדם צריך לדעת מה הגנטיקה שלו.
הפרסונלית, הטבעית, האותנטית, האישית שלו, לגמרי.
בול. וואו, מגניב. טוב, ואתה בטח מכיר את המשפטים האלה שאנחנו תמיד שומעים, אם זה מההורים שלנו, אם זה מהחברים, מהחברים הקרובים. יש לך, עשית תעודה? יש לך תואר? מה עשית עד עכשיו? תיזהר. לא, זה לא בשבילך. זה תמיד הקולות שאנחנו גדלים, מהרגע שאנחנו ילדים קטנים, עד לעכשיו, ואפילו עד גיל מבוגר. אפילו אנשים בני מאה עדיין שומעים את זה מהסביבה שלהם. וזה תמיד איזה משהו שמטפל אותנו. שם תמיד נוצרים לנו כל המנגנוני הגנה וכל המנגנוני פחד. מה עושים עם זה?
נכון, אז אם אנחנו חווים את זה מההורים הישירים שלנו, אבא ואמא הביולוגים שלנו, אוקיי, אנחנו בעצם נולדנו להם, והקושי, כאילו הדיבור שלהם או המחשבה שלהם, היא תוצרים של הקושי ההתפתחותי שלהם. זה כאילו העיצוב, ואלה המחשבות והדאגות שלהם. זאת אומרת, זה נגזרות של דאגות כדי לגונן על הקושי שלהם. ברגע שהם פוגשים את הילד שהם מגדלים ומחנכים, אז הרבה אומרים שזה סוג של מודל. ההורה הוא מודל של הילד. כל מה שהוא אומר זה לא נחשב, אלא הדוגמה שהילד מצלם בעין, שומע באוזן, ובאופן אותנטי טבעי, לא כי זה יזום, לא כי ההורה אומר עכשיו, נגיד ההורה מקלל עכשיו, ואז דקה אחרי זה הוא כועס על הילד שהוא מקלל. כי הוא לא זוכר שהוא קילל. הכללה היא לא העניין, התגובה האימפולסיבית. ההתנהגות והאנרגיה שעוברת לילד, היא בעצם זו שנקלטת, והיא זו שמובעת. ועוד פעם, זה שוב עניין גנטי. זאת אומרת שההורה נמצא במצוקה מסוימת שהפעילה אותו, ואז הוא קילל, הוא הגיב בכעס, כי הוא היה חסר עונים ביחס להתמודדות. הילד לומד על הסיטואציה, על התגובה לסיטואציה, ועל ההשלכות של הסיטואציה. אז עוד פעם, אז אם הורה עשה פעולה מסוימת, והוא בא לילד ואומר לו, אל תעשה אותה, הוא רוצה שהוא יהיה שונה מהגנטיקה, אבל יש תהליך.
איך הוא באמת יכול להיות שונה, אם לזה הוא גדל, שזה הדיסוננס שכל בן אדם כמעט גדל איתו היום.
נכון, אבל מה שהורה לא אוהב בעצמו, והוא פוגש את זה אצל הילד, כי הילד הוא תוצר שלו. זאת אומרת, נכון. הילד קיבל את הירושה הזאת, את הירושה הזאת, זה גם נקרא עברה בין דורית. ברגע שהוא קיבל את הירושה הזאת, הוא לא סבבה עם זה.
ההורה לא סבבה.
ואז הוא נלחם בזה, הוא מנסה לשנות את זה. אז הורה שדואג בשביל הילד, כדי לשנות, אז הוא אומר לו, תשמע, לא כדאי, תראה מה קרה להו, מה, כאילו, אני לא יודע איך תתמודד עם זה. הוא מעביר לו את הספקות לגבי העניין, כדי לשמור עליו, כדי לגונן עליו, כדי לשנות, אבל בעצם אין את היכולת, כאילו, פה לא מתקיימת בעצם עידוד התפתחותי.
נכון. פה נשלל המון.
יש פה
המון.
חסימה התפתחותית, אבל ההורה דואג. וההורה קודם כל צריך להרגיע את החששות והחרדות שלו, והוא עושה את זה דרך הילד, כי הילד מציף, כשהילד מתנהג, הילד זה כמו מראה כזאת, הוא מציף קושי שקורה אצל ההורה, וההורה מגיב כמו שהוא מגיב.
כן, וככה ככה באמת נוצרים כל הנקודות כשל, נכון. שאנחנו תמיד מגלים בביופולו, שבאים לטיפול.
נכון, ושילד נולד וגדל, והוא מתכנן תכנון, הוא בעצם רוצה, הוא בתקווה, לפרוץ את הדבר הזה, והוא מקווה שההורה יתמוך בו בפריצה הזאת, כי זה גם באינטרס של ההורה, אבל ההורה חושש מהפריצה הזאת, כי הוא לא יודע לאן זה הולך. לילד יש יותר סיכוי להתמודד עם הדבר החדש שהתפתח, ההורה אין לו אומץ לתת את
ברכת הדרך.
בדיוק, לגמרי.
ואז הוא משאיר אותו תחת כנפו, ממש לגמרי. ככה. כל הגנאות, אל תעשה, תזהר,
לגמרי.
זה מסוכן.
אז מה קורה ביופולו בעצם, בממד הנפשי ובממד הרגשי? הפיזי, סליחה.
הפיזי, כשבא מטופל, לאחר שהוא ממלא את הנתונים, שהוא בוחר את האלמנטים, יודעים בדיוק איפה לזהות את נקודות הכשל. הרי בדרך כלל שיש נקודות כשל בגוף, שיש נקודות כשל, סליחה, בפן הנפשי, זה גם משפיע על הצד הפיזי. ואז מתגלים המון דלקות והמון כאבים, ובביופולו יש באמת אפשרות לאפיין את מקור הבעיה, את שורש הבעיה, ולטפל נקודתית באותו מקום.
נכון, במקומות שהחיכוך הוא גבוה, שיש חסימה התפתחותית.
בדיוק, סתם, אני אביא את הדוגמה הכי קטנה, יש הרבה אנשים שמסתובבים עם כאבים בגב התחתון, והם חושבים שהגב התחתון כואב, אבל בעצם לפעמים בביופולו אפשר לגלות שזה בכלל דלקת בכליות, ורק דרך הממשק, באמת אפשר, דרך הנתון שעולה לנו בביופולו, אפשר באמת להבין שזה משהו אחר.
נכון. ואת הקשר אל העניין הפיזי. ומה קורה בעניין הפיזי בעצם?
מה שאמרתי.
נכון, אבל אם את רוצה להסביר את זה בהרחבה, בנושא, נגיד, תקחי מרפק. תני דוגמה.
מה, של המרפק?
כן, או כתף, או מרפק.
אוקיי, שהצד החלש תמיד נשען יותר על הצד החזק יותר. וברגע שאין זרימה, זה תמיד יוצר אסימטריה מסוימת. וברגע שיש את האסימטריה, יש את החוסר איזון. ואז אנשים הולכים מאוד מקופפים, מאוד עם כאבים, מאוד עם דלקות. וזה אפילו כאבים שיכולים להקרין, לעלות ללמעלה, לצוואר, לעורף, ולגרום להרבה מיגרנות. כי יש אסימטריה. נכון. מיגרנות, כאבי ראש.
נכון.
למיניהם. כן, וזה באמת מה שמגניב, שאפשר להבין ממה ואיך נגרם הנקודת כשל.
נכון.
בביופולו. טוב, וזה באמת מוביל אותנו לדבר הכי חשוב. דע את עצמך.
נכון. אז הייתי רוצה רגע להזכיר בעניין הזה של ההיכרות הטבעית העצמית, מנגנוני הגנה, מנגנוני הגנה בעצם, שמתופעלים על ידי הסביבה. שכשאני עכשיו קמתי בבוקר, תכננתי תכנון, אני אומר היום אני הולך לעשות פריצה. אני מתכנן, לאו דווקא היום, אבל כאילו, אני מתכנן עכשיו לעשות פריצה, ואני בעצם הולך לעשות 1, 2, 3, 4. והצבתי לעצמי מטרה. ואז אני בא לשתף את הסביבה הקרובה, ואני אומר להם, בואו תתמכו בי. אני מאוד מתרגש, אני מאוד שמח, אני מאוד סבבה, ואני עכשיו הולך לעשות משהו מגניב. לקדם את עצמי, להתפתח וכו'. ברגע שאני פוגש את אבא ואת אמא, וכל אחד מביע את דעתו באיזשהו אופן, כל אחד מדבר מהדאגה שלו בשבילי, אני בכוונה אומר בשבילי ולא לי, כי הוא דואג בשבילי. כי זה מגיע
דיוק.
מהפחד שלו.
בדיוק.
מהפחד של ההורה, מהחששות של ההורה, במקומות שהוא לא הצליח. אם אני עכשיו בא ואומר, אני הולך להצליח איפה שאתם נכשלתם, זה לא נאמר באופן הזה.
כן.
אבל לשם זה הולך, ההורה משתף בכל הקשיים שהיו לו.
בכל הפחדים.
בכל הפחדים שהיו לו כשהוא נכשל. ובעצם ברגע שהוא אומר אותם, הוא מטפל אצלי שורה של מנגנוני הגנה.
נכון. ממש כמו איזה פסנתר לחצנים כזה שמטפל כל דבר, כל טריגר ועוד טריגר ועוד טריגר ועוד טריגר.
לגמרי, וברגע שזה מטפל אצלי כל מיני דברים, אני נכנס להבנה של ייאוש, של ויתור, של נכנס למאבק בעצם, להילחם עכשיו במנגנוני הגנה שלי, במקום להישאר פנוי, להתחיל בתוכנית של לקדם את עצמי, עכשיו אני נכנס למאבק פנימי אישי, להרגיע, לאסוף את עצמי, לנסות עכשיו להירגע כדי להצליח לחזור חזרה לתוכנית. ואז אני מתברבר, מתייאש, מוותר, ואז אני מגיע לתסכול, חוויית תסכול, שבה אני מתמרמר על מי ש...
על מי שאני.
על מי שהפריע לי. לא, אני משליך את זה על הסביבה. ואז אני כועס על ההוא ועל האי ועל אימא ועל אבא ועל הדודים ועל ה...
כן.
ואני מרגיש שאני נמצא בסביבה שלא תומכת בהתפתחות שלי.
שזה מאוד קשה. זה מאוד קשה לחיות ככה.
וואו, כמה זה קשה.
נכון. זה לא קל. זה לא קל כל הזמן. אתה נכנס לזה סוג של חשיבה מצוקתית.
להיות תלוי באישורים של הסביבה.
בדיוק. אתה כל הזמן במצוקה. אתה כל הזמן באיזו הישרדות מסוימת. יו, מה הוא יגיד לי? מה היא תגיד לי? תאשר אותי? הוא יאשר את מה שאמרתי?
זה השלב שמגיע פחד שאני, אסור לי לתכנן, כי אם אני אתכנן, יורידו על זה ביטול, שלילה, דיכוי.
דיכוי, וואו. כן, זה תחושות מאוד קשות.
לגמרי.
טוב, אז ברגע שאתה הבוס של עצמך, ואתה יודע מי אתה.
דע את עצמך.
דע את עצמך, לגמרי דע את עצמך.
טוב. באופן הטבעי והמדויק של איך אתה, איך הסטרקצ'ר שלך בנוי, איך אתה... מתנהל בעולם הזה.
בדיוק, ופה מאזינים יקרים בביופולו. יש אפשרות להבין ולאפיין את כל המנגנונים האלה שהופעלו לנו מהרגע שנולדנו עד לעכשיו, וכמובן לתת מענה מדויק ופרסונלית לאותו אחד.
גם המבנה של האיבר הנפשי, שאפשר לאפיין אותו, ולראות את, את האזור המקביל שלו, או האזור שהוא משתף איתו פעולה, בפיזי.
בדיוק, להחליש את כל הפחדים, את כל הפחדים שגדלנו איתם.
ולהבין את הרגש הפיזי בתוך הסיפור הזה, שהוא בעצם מסביר את הקשר ואת הקושי, מספר את הקושי בעצם בסיפור.
בדיוק. טוב, אלי, תודה רבה 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 רבה. כרגיל על ידע מזוקק ומשובח ואיכותי. ואנחנו כמובן נתראה בפרק הבא.
תודה, יאנה.
תודה, תודה.
היה כיף.
לגמרי. אז תודה שהייתם איתנו. כמובן שתוכלו למצוא אותנו גם במדיה החברתית, בפייסבוק ובאינסטגרם, ביופולו באנגלית, ובאתר אינטרנט שלנו, www.biofollow.co.il.